אז אנחנו עם גלי סמבירה, יש המכנים אותה דוקטור גלי סמבירה, מומחית למגדר, יש יחנות הראש הממשלה של המגזר השלישי, יש יחנות החברת השמה של בן אדם אחד, והם בטח נשאל אותה, זה הנכדה של סבתא טוני. אז גלי, מה העניינים?
בסדר, אחלה.
נסי להגדיר מיד, תציג את עצמך.
וואי וואי, אני עסקנית של החברה האזרחית, כמו שאמרת, לא ראש הממשלה, עסקנית, דווקא יותר מאחורי הקלעים... בוחשת ומערבבת דברים בחברה האזרחית, ממשלה החברה האזרחית, וגם סוכנת חלקי חילוף סוציולוגיים, כאילו, תרבים, חרדים, מזרחים, אשכנזים, שם אני בלי נטולת פוליטיקלי קורקט.
מהמם. תגידי, ואנחנו תכף נעמיק על החברה האזרחית ומה זה אומר ועל העשייה החברתית, אבל נתחיל בשלב השאלה הזה, הסימון שנפל לך לאחרונה.
הסימון, אז ככה, טוב, ממש מהזומים של היום, מהשעות האחרונות, אני אגיד במילה אחת, הסימון שלי הוא פשוט. הכל צריך להיות יותר פשוט. אנחנו כל כך עמוסי ז'רגון ומשפטיזציה וכל דבר, הכל נהיה כל כך, גם בחיים האישיים וגם בחיים המקצועיים, הכל כל כך מסובך, שפשוט זה הסימון שלי להיום. קצת יותר, הכל קצת יותר, אני רואה איך... לוקחת משהו מאוד מסובך, ובחמש דקות יכולה לפשט אותו, זה נראה לי משהו שאנחנו צריכים יותר בתוך האומס של החיים המודרניים והתסבוכות בכל תחום ובכל עניין.
יאללה, אז ניקח את האתגר לעשות את זה פשוט,
פשוט.
הפעם.
ועכשיו נדבר על דברים
מסובכים,
לא פשוטים.
בפשטות אבל.
כן.
יאללה, אז נצא לפתיח.
איך הופכים את הידע מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו? ברוכים הבאים לפודקאסט ניהול ידע זה לא שמלץ, עם אורטל שמלץ. מובילת תהליכי ניהול ידע ב-20 השנים האחרונות במגוון רחב של ארגונים.
אז גלי, איזה כיף שאת פה, תענוג. תספרי גם מה זה אומר חברה אזרחית, מגזר שלישי, ובכלל איך התגלגלת לעולם הזה.
אז אני, כשהייתי בצבא, הייתי קצינת הנדסה, הייתי בעולמות של הדרכה, בחיל הנדסה, וחשבתי שכשאני אהיה גדולה, אני אהיה יועצת ארגונית, דעתי הדרכה, פיתוח הדרכה, ייעוץ ארגוני, ואמרתי, טוב, איך זה? התחלתי ללמוד מדעי התנהגות בבאר שבע. ובמקביל ללימודים במדעי התנהגות, אמרתי, טוב, מה אני אעשה? זה משעמם, רק ללמוד באוניברסיטה, האקדמיה תמיד הייתה אצלי תחביב, גם בהמשך.
אמרה דוקטור גלי סמבירה,
כן? כן, תחביב ומשעשע. זה רק עניין של תאום ציפיות, צריך לקחת דברים ב... אני אף פעם לא התאכזבתי, נגיד, מהאוניברסיטה, כי אף פעם לא ציפיתי ליותר מדי. זה היה תחביב נחמד. מאוד טוב, מה אני אעשה במקביל? התחלתי להדריך בשדה בוקר, בפנימיה בשדה בוקר. אחרי שנתיים נהייתי מנהלת הפנימיה, בעצם עשיתי 4 שנים בשדה בוקר. ותוך כדי העבודה בשדה בוקר בעצם קרו שני דברים. הבנתי שאני לא הולכת להיות יועצת, אלא מנהלת, כי אין לי סבלנות. לחכות שמי שאני מסבירה לא יבין מה אני אומרת, אלא אני מנהלת ולא יועצת. והדבר השני שהבנתי זה שאני לא הולכת להיות באזורים שהם עסקיים או ארגונים, כן, אבל בסביבה שהיא חברתית, באותם שנים חליביתי כמה מקרים, שדה בוקר זאת נחשבת פנימיית שמנת כזאת, זה לא איזה מקום שנחשב קשה, ועדיין התמודדתי עם כמה מקרים שאמרתי, טוב, אני, התחום שלי זה ילדים ונוער בסיכון, בעצם סיימתי בשדה בוקר עם הדבר הזה, שאני הולכת לעבוד בתחום של ילדים ונוער ובסיכון, וספציפית, אגב ארגונים ומערכות וזה, בסביבה המערכתית. זאת אומרת, לייצר מערכות או לקדם שירותים חברתיים לילדים ונוער בסיכון, שהם יותר פשוטים.
כלומר, לא להישאר בפנימייה, באיזה נקודת קצה שנותנת שירות או מספקת מענים, אלא ללכת לרמה שיותר מתכננת את המענים האלה.
מצד אחד ללכת לרמה שמתכננת את השירותים ואת המענים, מצד שני, בחשיבה על הילד, זאת אומרת, המערכות, אגב, הפשוט, הן כל כך מסובכות כבר, עד היום, אני מדברת לך לפני 20 שנה, עד היום, לפעמים יכולה להיות רכזת בארגון חברתי של נוער בסיכון, שתתקשר אליי להתייעץ איתי על פנימיה. זאת אומרת, הכל כל כך מסובך, תעזבי, אבל אנחנו מורכב, פנימיה, שמה חוץ ביתית. עכשיו, מה זה לעשות היום? את צריכה לעשות אבחון לילד. רק לכי תביני כמה סוגי אבחונים, מה המשמעות שהכל... הז'רגון, הכל מאוד מסובך. ואז המחשבה הייתה איך ילד או ילדה בסיכון, כאילו איך אפשר לייצר מערכת שהיא זאת אומרת, זו חשיבה מאוד מערכתית, ומאוד מאוד בגדול, ומאוד מלמעלה, אבל היא בסופו של דבר רוצה שהילד או הילדה בקצה, יקבלו שירות יותר נגיש, יותר פשוט, יותר
מותאם.
טוב.
מותאם. כן, כן. אני רק אספר ככה קוריוזים, יש כאן מקהל המאזינים, מה שנקרא אנשי פיתוח הדרכה, גלי אמרה את זה בקצה ברחבי, אבל אין איש הדרכה בצבא שלא מכיר את המבב, את המימיות בסיסיות בהדרכה. אז דפדפו לכם על מי כתב ופיתח את המבב הזה, בתצורה האפורה הראשונה, ואחרי זה בקרמית, אז גלי חתומה על האירוע הזה, אז רק מי שצריך איזה...
אז אני אגיד רגע יותר מזה, אגב, זהות מקצועית, גם היום, אני מתעסקת היום בהמון דברים ובהמון תחומים, כששואלים אותי מה, במקצוע הבסיסי שלי, כאילו במקצוע הבסיסי, כאילו מי אני ומה אני, אני מפתחת הדרכה, זאת אומרת, הדרך שלי לגשת לכל דבר, לכל סוגיה, לכל דבר, היא דרך של מפתחת הדרכה, אני אגיד יותר מזה גם לאנשי הצבא, אני הדור הראשון בצבא, של אנשים שהזהות המקצועית הראשונית שלהם, הייתה פיתוח הדרכה. אני לא יועצת ארגונית, אני לא הייתי בממדה, ואז אמרו לי, ואז שינמחו אותי להדרכה, אני מהדור, שהוא הדור הראשון שהגאווה המקצועית שלו, לא רק הגאווה, אני היום, כאילו, ייעוץ ארגוני, סליחה, אז הדיסציפלינה בעיניי פחות...
אנחנו מסתבכים, אמרנו פשוט, גלי.
לא, אני אגיד רגע איך אני תופסת גם את ההבדל, כאילו, בפיתוח הדרכה, וזה אגב העבודה שלי, נגיד גם עם הממשלה היום, ובתהליכים הרבה יותר מורכבים, היא, את תגידי מה, אני יודעת איך. זאת אומרת, והאיך שלי הוא עם נקודה, אני לא שואל, איך להגיע למטרה שאת מסמנת אותה, אני יודעת איך להגיע למטרה הזאת. זאת אומרת, בעצם, אחד הדברים נגיד שאני יודעת לעשות, זה לייצר את אבני הדרך שיובילו אותך למקום, וזה פיתוח הדרכה.
אני חושבת במקרה הזה שאני בהזדהות מלאה, כלומר, זה גם הזהות המקצועית באמת הבסיסית שלי, כלומר, הסרוך הבורדו הזה שעוד תלוי לי בחדר עבודה בבית, היא באמת, היא הזהות המקצועית הבסיסית, וממנה אפשר להתפתח את לעולמות החברתיים האסטרטגיים, אני לא יודע, אבל זה באמת זהות מקצועית.
גם אני יודעת, אני באה עם תשובות, אני לא באה לחדר רק עם שאלות. החוכמה שלי היא לא לשאול את השאלה הכי טובה. חלק מהידע שלי הוא לדעת...
לסרטט את המתווה של הפתרון.
בדיוק, הוא לסרטט את המתווה של הפתרון, שמוביל למקום שצריך להגיע.
אני חושב שזה גם מתכתב עם מה שאמר, בין המקום הייעוצי למקום המעשי, להיות מנהלת, כלומר, יכול להיות אקסקיוטר גם של הדבר הזה.
נכון, וגם, תראי, מסלו, זה של הפירמיד הצרכים.
כן, אברהם.
אז הוא אמר שיש לך בעיית פטיש, כל בעיה נראית לך כמו מסמר. עכשיו תחשבי על בעיה חברתית, על איזשהו אתגר חברתי. אני יכולה לגשת לאתגר הזה כמשפטנית, ואז, לא, אני תביא משפטן שזה, אני יכולה לגשת לבעיה הזאת
עובדת סוציאלית.
כרועת חשבון, כעובדת סוציאלית. ואני אומרת, אני ניגשת לשאלות האלה כמפתחת הדרכה.
גדול, גדול. אז היינו בשדה בוקר ודילגנו משם, אמרנו להבנה שאת רוצה לסרטט את התהליכים, מדיניות, תכנון השירותים לעולמות של ילדים ונוער בסיכון.
נכון. ומשם בעצם איזושהי תובנה שילדים בסיכון זה רק מקרה ספציפי, ובעצם עולם השירותים החברתיים, אם רגע נלך למקרו, אני יודעת על תקופה, שההפרטות כבר מאוד מאוד עמוקות, לא נכנס עכשיו, לא משנה, לא כלכלי, טוב או רע, הפרטות. יש הפרטות עמוקות. רוב השירותים, אם נקפוץ...
שכאילו המדינה מספקת, כבר הופרטו החוצה לארגונים חברתיים.
אם נקפוץ רגע להיום, היום, תקלי על רוב משרדי הממשלה, בעצם חוץ למשרד החינוך, משרד התחבורה, משרד התרבות, משרד הבריאות, משרד הרווחה, לא פוגשים אזרחים יותר. הם לא פוגשים אותם, תראו מה קרה בקורונה. הם לא יודעים איך מתנהל גן, הם לא יודעים שהסייעת מדלגת מגן לגן ומדביקה את כולם אחר כך. זאת אומרת, ההפרטות הן כל כך עמוקות, שנהיה מגזר שלישי, ושבעצם מספק היום את השירותים החברתיים.
רק נגיד איזה המשגה, כן, המגזר הראשון הוא מגזר הציבורי, בעצם ממשלה, רשויות מקומיות, סטטוטורים וכו'. המגזר השני הוא המגזר המסחרי.
העסקי שהוא לא יודע את זה, שהוא בעצם המגזר השני.
כן, המגזר העסקי שהוא לא מגדיר את עצמו ככה. הוא מכונה המגזר השני. והמגזר השלישי שהוא?
שהוא העמותות, או החלק נגיד היותר מאורגן, של שני המושגים שהם מבלבלים פה קצת, הם חברה אזרחית ומגזר שלישי. פעם נהוג היה להבחין שחברה אזרחית זה החלקים הפחות מאורגנים, ומגזר שלישי זה החלקים היותר מאורגנים, זאת אומרת הארגונים. זאת אומרת, נגיד, כל פעילות שלך בוועד הורים, או לא יודעת, אם את רוצה, לא יודעת, שיהיה תאורה ברחוב או במפרים בכביש, זה נגיד חלק מחברה אזרחית. אז זאת איזו חלוקה שהייתה נהוגה פעם, היום זה קצת יותר, כן, זה קצת יותר מטושטש, אנחנו מדברים על ארגוני החברה האזרחית, אבל אלה בעצם ארגונים, הם מלכרים בהגדרה המשפטית.
אז ארגונים בעצם ללא כוונה, ללא מטרת רווח?
ללא כוונת רווח, עמותות וחברות לתועלת הציבור, שהיום, אם נחשוב על ארגונים כמו עמותת אלם, או אנוש, או ידידים, כל הארגונים האלה, הם חלקם ניזונים מתקציבים ממשלתיים, חלק זה תרומות, אבל ארגונים שיושבים בעצם על איזשהו תפר, וביום יום הבן אדם שצריך שירות חברתי, הוא
פוגש... מהמדינה כביכול, בעצם פוגש מגזר אזרחים, פוגש
שירות חברתי. אז זה חלק מהמורכבות, שאני חושבת שהנה המומחיות הבלתי ניתנת להגדרה שלי. כשיש מתח בין ארגון חברתי, או באיזושהי סוגיה, לבין הממשלה, בדרך כלל אפשר לתאר את המתח הזה במילים מאוד פשוטות. מי עובד אצל מי? עכשיו, ברור כמובן, זאת אומרת, נגיד אם נגיד את זה רגע ב...
רגע, אני רוצה, אמרנו פשוט, אז אני אסבך את זה עוד טיפה קצת, כדי שתפשט את זה.
כן, סבכי.
שזה כשיש משרד ממשלתי ועמותה מפעילה, אז מי עובד אצל מי? אבל כשנכנסת גם פילנטרופיה פרטית לאירוע הזה, אז בכלל מי עובד אצל מי נהיה פה יותר מורכב.
לא, ובכלל, האם עמותה היא עכשיו, אפשר לקחת את זה נגיד לקצה אחד, נגיד כמו שהממשלה בהרבה מקרים תופסת את זה, העמותה היא ספק שירותים. הממשלה הוציאה מכרז.
זכו.
ומישהו זכה במכרז, והוא ספק שירותים. העמותה תופסת את עצמה כמובילה...
שינוי חברתי.
שינוי חברתי, עושה אימפקט, עושה השפעה, תופסת את עצמה במקום אחר לגמרי. והמתח הזה, נגיד חלק מהעבודה שלי, אם רגע נחזור אגב לפשוט של עולמות ההדרכה ותהליכי העבודה, אני מלמד באוניברסיטה העברית בתואר שני בניהול מלכרים. אני מלמד את אסטרטגיות להשפעה חברתית. בשיעור הראשון אני אומרת לסטודנטים, תראו, בואו אני אגיד לכם עכשיו את כל הקורס, אגב פשוט, אני אגיד לכם עכשיו את כל הקורס בשתי מילים. תאום ציפיות. מי שהבין...
פטור.
פטור, פטור מהקורס. זאת אומרת, מה תפיסת התפקיד? הנה עולמות, מה תפיסת התפקיד של המגזר השלישי? יש, מה תפיסת התפקיד של הממשלה? עכשיו, כולם מבולבלים. זאת אומרת, את רואה שברגע שתפיסות התפקידים, ולא רק תפיסות התפקידים, הערך הייחודי, הפונקציה הייחודית של כל אחד במשחק הזה, שבסופו של דבר, הילד בבית הספר, הילדה באומנה, הנערה בהשמה החוץ ביתית, האוטובוס, התחבורה הציבורית, כל הדברים האלה התנהלו בצורה שהיא הכי טובה, זה תלוי בהרבה מאוד גופים. זה כבר, זה לא, לא, אין יותר מצב שגוף אחד משפיע באופן, זאת אומרת, כדי שהדבר הזה יקרה בצורה המיטבית, נדרשת פה שיחה שבהרבה מאוד מקרים היא לא מתנהלת בשום מקום. זאת אומרת, כשחושבים נגיד חינוך, אז חושבים על משרד החינוך. אבל בעצם אין דבר כזה משרד חינוך. יש מערכת החינוך. ובעצם אין לדבר הזה שמממש את החינוך בישראל, או את התחבורה בישראל, או את הבריאות, או את הרווחה, אין ישיבת צוות.
של כל הגורמים ששותפים לאירוע הזה.
והעבודה שלי בעצם היא לייצר, אני לא המנהלת של הדבר הזה, אני המתכננת אבל של תהליכים או של מנגנונים, שהם ישיבות הצוות של הדבר המסובך הזה, שהוא בסוף שנקבל שירותים טובים.
ולזה אנחנו אומרים עוד אין כותרת, נכון? אנחנו צריכים לתת לזה כותרת או שיש לזה כותרת?
יש כותרות. נגיד המילה הכי שנחשבת זה, זה המונח משילות משתפת. רוצה לומר, אגב הערכים הייחודיים, הממשלה מושלת, זה לא משותפת, משתפת. הממשלה מושלת, ויש לה את האחריות, והיא מעצבת את המדיניות. ארגון חברתי לא מעצב מדיניות, הוא יכול לנסות. להשפיע על מדיניות, אבל הוא לא מעצב, אין לו סמכות לעצב מדיניות. הממשלה מושלת, והיא משתפת את הארגונים. היא תקרא להם ספקים, תקרא להם שותפים, תקרא להם שיתוף פעולה, לא משנה, כמובן שזה שונה במצבים שונים. משילות משת, פעם קראו לזה שיח
בין
מגזרי, תלת מגזרי, יש כאלה שיגדו שולחנות עגולים, אבל אנחנו יודעים מעולמות ה... הדרכה שיש טכניקה ויש אסטרטגיית למידה ויש זה, שולחן עגול, הנה גם אנחנו, גם אנחנו
משוות
סביב שולחן עגול, זה לא שולחן. אז זה עבר כל מיני גלגולים אגב, גם בעולם וגם בארץ. היום מדברים על יחסים בין מגזרי, כי כבר לא תלת מגזרי, פתאום יש מגזר, פתאום יש עסקים חברתיים, יש פה עוד גופים שהם מין יצורי כלאיים. אז היום נהוג לדבר על משילות משתפת.
עכשיו, כל זה מתאר בעצם את מה שאת עושה היום, ואנשים בטח שואלים את עצמם, אוקיי, וניהול ידע, מה, איך קשור לאירוע הזה? את ספרי קצת בתוך הדבר הזה, איפה נתקלת, או הבנת הצורך, או שילב פעם ראשונה תהליכים של ניהול ידע במגזר החברתי?
אז בעצם, אם נחבר רגע לכרונולוגיה שהתחלתי לתאר קודם, אחרי שהבנתי שילדים ונוער בסיכון זה רק זו סוגיה אחת מבין רבות, ונגיד שבעניין הזה עבדתי כמה שנים בקרן אורן, שהיא קרן פילנטרופית שעוסקת בילדים ונוער וסיכון, ואחד המיזמים הראשונים שלה היה מיזם יניב. מיזם יניב זה אחד הכישלונות המהדהדים ביחסי ממשלה חברה אזרחית, ואחרי כמה שנים בתחום הזה בעצם אמרתי, אוקיי, הסיפור הזה של ממשלה וחברה אזרחית הוא סוגיה הרבה יותר רחבה ויותר גדולה ויותר עקרונית, והגעתי לשיתופים. שיתופים זה גוף שהוקם ב-2007, לעסוק בעצם, נגיד רגע בכותרת, שוב, תשתיות חברה אזרחית. זאת אומרת, אם אמרנו קודם, היו הפרטות, יש חברה אזרחית ומגזר שלישי שהולכים וגדלים וגדלים וגדלים, והולכים ומתמקצעים, ואין להם תשתיות ארגוניות. ארבעה אנשים אומרים, טוב, יאללה, יש פה איזה צורך חברתי, יאללה, בוא נקים איזה.
מה זה תשתיות ארגוניות מבחינתך, כשנדבר בשפה משותפת?
כשאני התחלתי לעבוד בשיתופים, בעצם אמרנו, אוקיי, המגזר השלישי צומח, עשרות אלפי עמותות, עמותות גדלות, בתוך 10 שנים, עמותה של 5-6 מיליון שקל, הופכת לעמותה של 60 מיליון שקל, ואין לה תשתיות ארגוניות, זאת אומרת, אין שם...
צריך להגיד שאם אני לא טועה, שליש מהעובדים במשק מועסקים בארגונים החברתיים,
כן, טוב,
שליש מהתל"ג וכו',
טוב, תלך סופרים, כן? כי נגיד רגע רשמית, בישראל הרגולציה היא מאוד מיושנת, ולכן בית כנסת,
גם נחשב ארגון חברתי,
גם חיות התנ"כי, אוניברסיטת תל אביב וקופת חולים מכבי,
יושבים באותו אמבט,
כולם אותו דבר מבחינת רגולציה, אבל זה מסה מאוד מאוד גדולה, ובעצם כל הארגונים האלה תומכים, וכשאני אומרת אין תשתיות ארגוניות, ברמה הכי בסיסית, ארגונים של, יכול לראות ארגונים של 10 ו-15 מיליון, שעובדים, אני אומרת לפני 15 שנה או 12-13 שנה, שהטכנולוגיה הכי זה פקס, בלי טכנולוגיה, בלי מנהלי כספים, אין מטה. זאת אומרת, גם היום, תסתכלי על עמותות, מה שבמגזר עסקי מאוד ברור, יש מטה. אין מטה. יש מנכלית, יש סמנכל, סמנכלית, ולפעמים, אומרת, אולי יש איזה מנהלת משאבי, ארגון שהגיע, לא יודעת, ל-100 מיליון, אולי תהיה מנהלת משאבי אנוש. אבל אין תשתיות ארגוניות, ובעצם בשיתופים, כאילו חלק מההקמה של שיתופים, נובעת מזיהוי של כמה קרנות פילנטרופיות, שהחברה, גם החברה האזרחית, צריכה שיהיה בית שמייצר תשתיות, גם של ידע, גם של מידע, גם של ניהול מידע וידע, שהוא רוחבי, שהוא מקרו חברה אזרחית, שהוא לא ספציפי. זאת אומרת,
שהוא מסתכל על מקצוע הזה של הניהול החברתי ועל הארגון המיוחד הזה שנקרא ארגון חברתי.
אז תראי, אם היינו מדברות לפני 15 שנה, אז אפילו המונח הזה, ניהול חברתי, חלק ממה שעשינו, זה
בעצם... ולייצר את המונח הזה,
אגב,
כן.
אגב, אם אני, שוב, גם מסתכל גם על הקריירה שלי. כשעבדתי בשדה בוקר, אז הסלוגן של הפנימיה בשדה בוקר היה, מדריך חברתי זה מקצוע. העבודה שלי הייתה להפוך את הסיפור הזה של מדריך חברתי, כמו שבצבא, מה שעשיתי בצבא, זה הדרכה זה מקצוע. אז בשדה בוקר, מדריך חברתי זה מקצוע. הגעתי לשיתופים. ניהול חברתי זה מקצוע. עכשיו, בעצם עשינו איזשהו תהליך פגשנו הרבה מאוד מנהלים, מנכלים של עמותות, והפיינו מלמטה מה עושה היצור הזה שקוראים לו מנכל עמותה, מה הוא עושה. אוקיי, יש מיומנויות ויש ידע ויש כל מיני נורמות, כל הדבר הזה שבפיתוח הדרך, כאילו, שוב, אני אומרת, אני ניגשת לכל דבר כמו שניגשים בפיתוח הדרכה. כשהתחלנו לפתח את הניהול החברתי, אמרנו יופי, אז יש את הזהות ואת הגאווה המקצועית ואת ההגדרה העצמית, אבל יש תשתיות ארגוניות שצריך לתת לארגונים האלה. ואז עשינו איזשהו אפיון, וראינו שארגונים גדולים וחזקים פשוט קונים את השירותים האלה.
מבחוץ.
הם מתקשרים לאורטל, הם הולכים לזה, הם קונים את השירותים האלה. הארגונים הקטנטנים, אין להם אפשרות בכלל להוציא את הראש מעל המה, כאילו להסתכל, הם לא, הרבה פעמים לא מודעים בכלל לצרכים האלה, פשוט הם גם לא צריכים אותם, כי הם קטנים והם מסתדרים. באותה תקופה כן צריך להגיד שזו תקופה שהיא הרנסנס של התשתיות חברה אזרחית. זו תקופה שמוקם גיידסטאר, שהוא מאגר המידע של העמותות, ו-NPTEC, והרבה מאוד גופים.
NPTEC זה הגוף שרצה לייצר טכנולוגיות מותאמות.
בעצם, נגיד שחלק מהקרנות הפילנטרופיות באותה תקופה, שמגדירות את הבעיה בצורה דומה לבעיה שאנחנו בשיתופים אז רואים אותה, איך ארגונים חברתיים יכולים לפתח תשתיות ארגוניות יותר טובות, אז יש כל מיני פתרונות. פתרון אחד, זה להקים ארגונים, נגיד בארצות הברית זה מאוד, ארגונים שהם, קהל היעד שלהם,
זה הארגונים החברתיים.
שפה גם יש איזו שאלה, רגע, מה ההבדל, עכשיו נגיד ניהול ידע, מה ההבדל עכשיו לתת שירות לארגון חברתי או לארגון עסקי?
מה זה משנה אם אני ארגון בעצמי חברתי או ספק מסחרי?
אז אני אומרת, יש הבדלים, עובדה נגיד שבטכנולוגיה, עובדה שכן יש, סתם, תן דוגמה הכי פשוטה, בעמותות, בעסק יש לקוחות ולקוחות מכניסים כסף ויש איזה קשר בין לקוחות לבין הכנסות. בעמותות יש את הלקוחות או המוטבים.
מקבלי השירותים.
מקבלי השירותים. הם בחלק מהמקרים הם משלמים, אבל בחלק מהמקרים הם לא משלמים. אני זוכרת, נגיד שאני הלכתי לפתוח חשבון בנק פעם לעמותה, אז אומרת לי, היי בבנק, לא הבנתי את התזרים שלך. אז אמרתי, מה זה? אז היא אומרת לי, לא הבנתי, כמה את מעריכה שייכנס בחודש? אז אמרתי, לא, אני אומרת לך, ייכנס בינואר 100,000 דולר, ובדצמבר 100,000 דולר. היא פשוט, היא לא הצליחה להבין,
את האירוע, כן.
איך זה, איזה מין תזרים זה 100,000 דולר פעמיים בשנה. אז אני אומרת, יש פה הרבה דברים שהם שונים, ובמיוחד המטרה שלנו בעמותות היא לייצר השפעה. השפעה היא שונה משורת רווח.
אני רוצה לעצור פה ולהגיד, כי ניהול הידע מאוד מאוד קשור בעבותות לאסטרטגיה של הארגונים. וכשבחברה מסחרית מדברים על או התייעלות פנים ארגונית, היינו לצמצם כוח אדם, לייעל תהליכים, או להגדיל הכנסות בדמות, לא יודעת מה, לקחת best practice של איך מוכרים נעליים טוב יותר, ולשכפל את המוכרן מספר אחת שלי 15 פעם בכל משמרת, אז ניהול הידע תומך לדבר הזה, ויש לו אוריינטציה מאוד מסוימת. באמת שמגיעים לארגונים חברתיים, והאימפקט הוא באמת אימפקט של שינוי אורחות חיים, השפעה על איכות חיים של אנשים, ומשם גוזרים את תהליכי ניהול הידע, אז ברור שהמאפיינים שלהם טיפה שונים, ותכף נדבר על זה.
ועכשיו בואי נוסיף פה עוד משהו שהוא חשוב לשיחה, במיוחד לאנשים שנגיד שפחות מכירים, גם ברמה המשפטית, וזה כן, זה כן משהו מהותי, הוא לא רק משפטי, עמותות הם גופים ציבוריים, וגם הידע שלהם הוא ידע ציבורי. זאת אומרת, אין פה קניין רוחני, נגיד בשנים האחרונות היו כמה מקרים כאלה מפורסמים בביצה, לא מפורסמים באמת, שחברה מסחרית לקחה מודל או ידע של עמותה ומכרה אותו, ואין פה קייס. זאת אומרת,
זה הסיפור של כאילו של אופן סורס, כן? של הלגמות של, של קוד פתוח
בדיוק.
במובן החברתי הרחב שלהם.
נכון, ולכן, תכף נגיד גם בהמשך למה שהתחלתי להסביר קודם למאגר המידע של שיתופים, הרעיון, ואני מדברת על תקופה שהמונח קוד פתוח, אז היה מאוד, הוא התחיל להסתובב באזורים האלה, והמחשבה של לא שיחת, אלא CC של קריאייטיב, כאילו של
ידע שהוא... לא, CC, תסביר את ההבדל בין הקופירייט, כן, בין שמירת הזכויות הפרטיים למי שיצר את התוכן, לבין להפך, ההפצה המכוונת.
אז אם בדיוק השבוע דיברתי על זה עם מישהי, את תראי על הפריטים, על ה... פריטים הראשונים במאגר המידע של שיתופים, תראי שעל כל דף למטה כתוב, הכלי ליחסי ציבור בעמותות פותח על ידי זאת וזאת, השם שלה, עבור שיתופים, מומלץ
לשכפל,
מומלץ לעשות את כל הדברים האלה, תוך מתן הקרדיט, כאילו, זאת הייתה התפיסה, ולמה? אני חוזרת רגע מה שאמרתי קודם, הרבה מאוד קרנות, האסטרטגיה שלהן מבחינת ההשפעה באותה תקופה, הייתה מין משהו כזה מאוד סנובי נגיד, של טופ 10, כאילו אנחנו ניקח את 10 ארגונים הכי
המשפיעים,
חזקים,
המשפיעים,
ונלמד אותם איך עושים תשתיות טוב, ולהם יהיה מנהל משאבי אנוש, ויהיה להם, ויהיה להם ניהול ידע מעולה, ואז הקטנים יבואו בעקבותיהם. זאת תיאוריה. היא במציאות, היא לא כל כך קרתה. ואז אני אמרתי, אוקיי, רגע, לארגונים הקטנים, תבין מה זה שיתופים, שיתופים באותם ימים זה ארגון של 5 אנשים.
כן.
תהי טוב, אני לא יכולה עכשיו לתת ניהול ידע מצוין לכל...
ל-15,000
ארגונים. אבל אני יכולה לפתח כלים ולשים אותם בקוד פתוח כזה, לשים אותם אצלי באתר, ושוב, תביני כאילו רגע את הדיוק של הדבר הזה, כשאני חושבת שם ניהול ידע, הכלי שאני שמה, נגיד כשהסתכלנו בעולם, מה עושים בעולם, אז מצאנו אתרים שמסבירים למה צריך תוכנית עבודה. למה חשוב שתהיה תוכנית עבודה. לפעמים הם שמים בקצה שמות של יועצים או אנשים שיעשו לך את התוכנית עבודה.
אבל חסר כאילו ה-know-how בעצם בשפה שלנו.
מה שאנחנו עשינו במאגר מידע הראשוני של שיתופים, זה לא הסברנו למה חשוב שיהיה חוזה עבודה. או מי יכול לעשות לחוזה עבודה. שמנו פורמט של חוזה עבודה. שמנו כלי. עכשיו אני חושבת שכשהסתכלנו בעולם וראינו ש...
אין
דבר כזה, מקסימום בסוף את מגיעה בקצה לאיזה כפתור שאת יכולה ללחוץ ולהזמין את החוברת של אותו ארגון ב-$10. אז אמרנו טוב, או שאנחנו ממש מטומטמים, כי אף אחד, כאילו יודעת, אם את עושה משהו שאף אחד לא עושה,
או שאת צריך ממש, משהו, כן,
או שאת זה... ממש מטומטמת.
מה שנקרא ממתק או ברדק ברוח
כן,
התקופה.
כן, כן, בדיוק. אבל זה היה הרעיון.
זאת... אני רוצה להגיד על זה משהו, ברפרנס לעולם ניהול הידע, זה בעצם בין ה-know what ל-know how. כלומר, המקום הזה שאתה...
וגם מה... הלמה, זאת אומרת, זה, אוקיי, למה, הבנתי למה.
למה, זה חשוב, כן, הבנתי מה הבנתי צריך מה, לעשות.
אבל איך אני עושה את זה
בדיוק. עכשיו? בדיוק. אני חושבת שגם בעולמות של ניהול הידע, כאילו יש איזה רבדים שונים לאיזה מידע אתה מנהל, כשדיברנו על הבדל בין מידע לבין ידע, אז המה ולמה זה נחמד, זה מידע. אבל ה-know how ו-know why וכל ההיבטים האלה, זה באמת כבר לחלץ את הפרקטיקות של העבודה.
וגם ההבחנה, את עכשיו מנכלית עמותה. מה את צריכה לדעת, מה את צריך להיות ידע שלך, ומה, לכי תקני, כאילו גם אם את עמותה ואין לך, אחת המילים הגסות באזורים האלה של המגזר השלישי, זה תקורה. תקורה זה דבר נורא והיום, תסתכלי על תקורות של ארגונים עסקיים, נורא קשה לאנשים עם התקורה. אתם רוצים שארגון, ששירות חברתי יהיה מקצועי ויהיה טוב, יש לזה, יש
כן,
לזה...
טוב, זה בסוף מתגלגל לזה שאתה מגיע להטרים 10 שקלים בדלת של מישהו, אתה רוצה לדעת שכאילו עסקים מאכילים שתי פיות של ילדים רעבים, אוקיי, ולא אז... משלמים שולחן ומחשב, כן?
אבל בשביל לתת לא, שירות מסכימה, טוב, אבל... בשביל לתת שירות טוב, צריך גם שולחן ומחשב, צריך...
לא, אני חושבת שזה השינוי, כאילו הסיפור הזה של capacity building והתשתיות וכל ההיבטים האלה, חלקו היה להגיד, מותר לשים תשתיות, מותר לשלם כסף למנהלים טובים.
ואז בעצם אחד הזה היה להבחין בין ידע, שהוא ידע שהארגון, הרי ארגון עכשיו שעוסק נגיד באומנה, יש את הידע המקצועי אומנה, לא בטוח שעכשיו מנכלית הארגון צריכה להיות מומחית לאקסל ברמה כזאת של לתכנת את האקסל של התזרים. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נעשה הבחנה.
אבל היא צריכה אותו.
כן. היא צריכה את האקסל. אז ב-1500 שקל, לכי תקני, תשלמי למישהו שיתכנת לך את האקסל של התזרים. אחר כך את צריכה לדעת להשתמש באקסל הזה. את לא צריכה להיות מתכנתת אקסל. זאת אומרת, גם ההבחנות האלה, איזה ידע הוא צריך להיות אין-האוס.
הוא הקור נולד שלך.
כן, ואיזה ידע...
מי, גם זאת סוגיה, גם בארגונים לא חברתיים. הסיפור של השאלה הראשונה שאני שואלת בארגונים, זה איזה ידע דרוש לכם כדי להצליח. בסדר, ואז ההבחנה באמת, מהו הקור נולד שלכם, ומה הדברים שאתה יכול להוציא החוצה, ולא קרה כלום אם לא... אתה לא מחזיק את המומחיות. אבל אחת הבעיות המרכזיות, שופכים את התינוק עם המים. כלומר, אתה יוצא למיקור חוץ כאלה, גם על דברים שהם באמת, כאילו, המיין ביזנס שלך.
כן, טוב, פה, כמו שאמרתי קודם, כאילו, הממשלה היא האלופה בזה. זאת אומרת, היום ממשלת ישראל מוציאה מכרז לכתיבת מכרז. זאת אומרת, אפילו לכתוב את המכרז,
היא לא כותבת.
היא כבר לא יודעת. אבל נחזור רגע לארגונים חברתיים. בארגון חברתי יש את הידע שהוא התוכן המקצועי שאת מומחית בו, ולצידו יש את הידע הארגוני שבארגונים עסקיים יש את האנשים ש... אני אומרת, שוב, מתה, כאילו, במובן שלי זה. ובארגונים חברתיים, אין מתה. אין מתה. ואז, האם אני קונה מבחוץ, או האם המנכ"לית בעצם נדרשת להיות איזה מין כל יכולה?
ואז גלי, מה קורה בשיתופים בעצם? אתה תדבר על המאגר. מה קורה בשיתופים?
ואז בעצם מה שאנחנו אומרים זה, אוקיי, אנחנו נעבוד, עשינו גם את המהלך הזה של הניהול החברתי, בעצם קודם כל להגדיר מה תפיסת התפקיד, מה המיומנויות הנדרשות, מה הידע שנדרש לבן אדם שמנהל אסטרטגיות להשפעה חברתית, לא אסטרטגיות לשורת רווח, אלא אסטרטגיות ליצירת השפעה חברתית. אנחנו בעצם מתחילים לפתח את, בצורה מאוד מפורטת ועמוקה, בדיוק, את הידע הנדרש, מה הידע הנדרש. אגב, אני היום, מה שאני מלמדת באוניברסיטה, זה לא את ההשכלה האקדמית שלי, זה את זה.
את
הפרקטיקות האלה. ואז אנחנו מפרקים את זה, מתפיסת תפקיד כזאת גדולה, מפרקים את זה, ממש לפרקטיקות, ליחידות עד רמת הכלי. אז אותה מנהלת ארגון, היא צריכה כלי, איך בונים תוכנית יח"צ לעמותה, איך עושים שיווק בעמותה, איזה כלים טכנולוגיים או איזה פוטנציאל או איזה טכנולוגיה, איזה מערכות, ניהול מידע. ואנחנו מגיעים בתוך המיפוי הזה שאנחנו עושים גם לנושא של ניהול ידע. אז אומרים, אוקיי, איזה מענה אנחנו נותנים בנושא הזה של ניהול ידע. ואז אני מוצאת אותך.
את אומרת, אוקיי. פעם, כן. תכף ספח קוריוזות אם את זוכרת אותו, אבל תכף אני אזכיר לך.
ובעצם שם אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו הולכים לכתוב, אני אומרת, חלק מהכלים, גם הייתה פה איזו מחשבה, מה עושים יותר מפורק, זאת אומרת, מה נדרש להיות מודולרי, ומה עושים, איפה משקיעים, במקרה של ניהול ידע, בגלל שרוב הארגונים החברתיים, בסופו של דבר, ליבם ידע. הדבר הכי משמעות...
ארגונים עתירי ידע, זה מה שהם יוצרים.
עכשיו זה פרדוקסלי, כי הידע שלהם הוא לא שכיר, הוא ידע ציבורי, וכל אחד יכול לקחת אותו מחר בבוקר. אבל ידע זה בלב, אין, רוב הארגונים החברתיים, הידע שלהם הוא הנכס
המרכזי
שלהם. ולכן החלטנו בדבר הזה להשקיע בצורה שהיא יותר משמעותית, וזה בעצם המדריך לניהול ידע בעמותות.
אני חושב שהוא המדריך היחידי, אגב, בעברית שכתוב, דעתי, מ-2008, ועוד מסתובב לו ברשת.
מה, באיזשהו הקשר, את אומרת?
כן, לא, הוא עדיין שם מסתובב לו המדריך ברשת, והוא קיים מ-2008, אני חושב שזה המדריך הראשון.
והוא אחד הפריטים, זאת אומרת, אם אני, אגב, זה מעניין, אגב, גם מי שמאזין לנו, הפריטים הכי פופולריים במאגר...
שיתופים עדיין קיימת ומתקיימת, כמובן צריך להגיד.
כן, כן, כן. הארגז כלים הוא טיפה שונה עכשיו, אבל הפריטים הכי פופולריים, נכון ליד מתי שאני עוד ראיתי סטטיסטיקות של הדבר הזה, הכלים הכי פופולריים, מקום ראשון, המדריך להסבה למגזר השלישי.
גדול.
במקום השני, פריט שעסק בעיצוב של... תיאור תפקיד ובניית כאילו סדנה כזאת של תפיסת תפקיד.
כן, ניתוח עיסוקים כזה.
ניתוח עיסוקים כזה. ובמקום, באחד המקומות שם הראשונים, עד זה, המדריך לניהול ידע.
אז אני אספר קורא זאת אם את זוכרת את זה. א', זה אפשר שאחד, השתחררתי מהצבא ב-2008, וקטנו את המדריך ב-2008, כלומר, שיתופים היו לקוחות בין הראשונים שלי, שעוד נפשי לא ידעתי לדבר על כסף. כלומר, אני, את התלוש משכורת שלי לא ידעתי לקנות, כי בסודי את המדים במכבסה הצבאית, וגם את שכר הדירה עוד שילם לי הצבא. ואני זוכרת שהתקשרת ונפגשנו והסברת לי מה את רוצה, לקח לי רגע הזמן להבין. ואמרת, ואני רוצה לכתוב מדריך כזה מקצועי, והראית לי איזה מדריך אחר שכתבתם לניהול ידע בארגון חברתי. ואני זוכרת שאמרתי, יו, זו הזדמנות אדירה, אבל מה, אני אשים את כל הידע שלי, כן? הפחד של מומחים, נפלתי באותה המלכודת של עצמי. מה, את כל הידע שלי עכשיו אני אתן לשיתופים, ואז ייתר אותי, מי יצטרך אותי, כמובן, הטמטום הבסיסי הזה של כתיבה של תוכן, היא לא שווה ידע, כמובן. ואני זוכרת שאמרתי עצמי, אתן לה הצעת מחיר נורא נורא גבוהה. ואני לא זוכרת כמה זה היה. עכשיו, הכל היה גבוהה ביחס למקצוע הצבאי שלי. כן, התפרנסתי כרב סרן, כשהשתחררתי משהו כמו 8,000 שקל לחודש. ונתתי דעתי איזו הצעה פי שלוש או משהו, כי אמרתי, את כל הידע שלי אני הולכת לשים שם. ואז קיבלתי את ההצעה, ואני זוכרת שאמרת לי, אורטל, אנחנו צריכות לדבר על ההצעה, וקבענו שיחה בזמן שנסעתי צפונה להורים שלי. ואני אומרת לשירה, בת הזוג שלי, אז והיום, אמרתי, תקשיבי, זאת הולכת להיות שיחה קשה, אני לא מתכוונת לרדת שקל. שקל אני לא יורדת. זה כל הידע המקצועי שלי. לא משנה איזה מסע ומתן קשוח גלי תעשה, ולא עבדנו לפני זה. אני שקל לא יורדת, ואת כל הטיעונים וכל הזה, ואז גלי מתקשרת, ואני באוטו, בפיאט אונו שלי, עם גר מטפטף כזה, כי היה לי איזה סנרוף שאיזה מישהו עשה. ואת אומרת, נותן, תקשיבי, צריך לדבר על הצעת המחיר, ואני אומרת לך, כן, ואת אומרת לי, תקשיבי, אני תמחרתי אותה ב-10,000 שקל יותר. ואז קרסתי לתוך עולמי, אמרתי,
כל הטיעונים
נמחקו וניהו לא רלוונטי. אמרתי, מי זאת האישה הזויה הזאת שאומרת שאני, היא נתנה בתג מחיר בארגון של 10,000 שקל יותר על ההצעה הנמוכה שלי. ואז אמרתי, טוב, אכלתי אותה, אז כאילו, אבל למה היא מתקשרת? שתגיד לי, אוקיי, ותיקח, כאילו, מה זה? אמרת לי, אני לא יכולה לחזור עם הפער הזה של הכסף, בואי נחשוב מה את יכולה לתת עוד ב-10,000 שקל האלה. ואמרנו, יודעת מה? כל מנכ"ל של ארגון חברתי שיקרא את המדריך וירצה פגישת ייעוץ, יענו על חשבון שיתופים. ניתן לו פגישת ייעוץ, וזה מה שעשינו, אני חושב שזו הייתה החוויה המכוננת הראשונה שלי, כאשת עסקים ממולחת, על איך מתנהל מסע ומתן, ולמדתי מסדר שניים, כן, על רוחב לב ועל הגינות, אבל ככה זה הקוריוז, על המדריך לניהול ידע שנכתב ב-2008, ועוד מסתובב לו אי שם. אז היה בשיתופים את המאגר בעצם, שהוא היה במהות שלו, כמו שאמרת, כאילו open source, במובן הכי עמוק של המילה, כלומר, תעתיקו, תפיצו, תשכפלו, תוך מתן קרדיט למי שיצר את הידע הזה. שתיים, העובדה שהידע הזה עוסק באופרציה, בפרוצדורות, באיך מבצעים את הפעולות, ולא רק לדבר על מה ולמה זה חשוב. והמדריך לניהול ידע באמת, מה עוד קרה שם עם הדבר הזה?
אז תראי, קודם כל, המשמעת שלקחנו על עצמנו הייתה משמעת מאוד מאוד תובענית. היה לנו מין כזה ארגז הכלים של שיתופים, גם זה נוצר, אגב, תהליכים, זה נוצר מתוך בעיה. זאת אומרת, הייתה לנו בעיה, כשהתחלנו לעבוד בשיתופים ממש, זה היה ארגון ממש בתחילת דרכו, ואמרנו, טוב, אנחנו עוד לא עושים כלום, על מה נוציא ניוזלטר? אין לנו על מה להוציא ניוזלטר. ואז אמרנו, רגע, אולי...
זה מה שנקרא, זנב מקשקש בכלב.
ואז אמרנו, אוקיי, אין ניוזלטר, אז בואו נעשה משהו קטן, כאילו בעצם מין ממתק, שניתן יום חמישי, כאילו ממש, זה היה כאילו, זה היה, אני אומרת מאוד טוב, אני,
כי בעצם... כן, מחויבות הרוטינית הזאת.
כן, כן, בעצם יצרנו שגרה, שאנחנו בכל שבוע נשלח כלי, וככה נבנה בעצם...
מלמטה למעלה המאגר.
מהר מאוד המאגר הזה הפך להיות אחד הדברים ששיתופים הכי, הכי מוכרים דרכו, כי לאט לאט התפוצה, כי אנשים רצו את זה. אנשים רצו ולקחו והשתמשו.
אתה אומר פה שני דברים מדהימים בתוך הסיפור הזה. אחד, שבדרך כלל התהליכים בניהול ידע הם הפוכים. אתה אומר, צריך זה, נקים מאגר מידע, נכתוב עכשיו שנה פריטי תוכן.
נכון, נכון.
ואז נהיה עסוקים בהטמעה שלו.
לגמרי מלמטה.
והפצה הפוך בדיוק.
לגמרי מלמטה, כן. באיזשהו שלב, כבר לנו כל כך הרבה כלים, כן עשינו איזו עבודה קטנה של קונספציה, של כמו שאמרתי קודם, של הניהול החברתי, כאילו איזה תחום, יש הערכה בארגונים.
איזה טקסונומיה, איזה שפה, איזה ארגון, קטגוריות.
כן, 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 איזושהי שפה, ואני אומרת שהיא הייתה נגזרת של
המקצוע החברתי.
של מרכיבי התפקיד של המנהל החברתי. אבל כן, זה לגמרי נבנה מלמטה, ולא רק מלמטה, זה גם נבנה מתוך התגובות של השטח. זאת אומרת, באיזשהו שלב אנשים פנו אלינו, גם הזמנו, גם אנשים פנו אלינו כדי לבקש כלים, וגם יותר מזה, פנתה עמותה ואמרה, תראו, לי יש מערכת מצוינת, יש לי פרוצדורה מצוינת של פיתוח צוות. אנחנו רוצים, ואז נהיו כלים במאגר שהם כבר לא שיתופים.
כלומר, נכתבו על ידי ארגונים עצמם.
ששיתופים וציונות 2000 בעצם מציעים יחד איזשהו כלי שהוא פותח בצורה שהיא משותפת. זאת אומרת, לקחנו ידע שקיים באיזשהו ארגון, ועשינו איזושהי המשגה שהיא קצת יותר גנרית, כדי שהוא יוכל לשמש עוד ארגונים.
שזה, אני אקח את זה להשקה למושגים של ניהול הידע, זה בעצם לקחת פרקטיקות עבודה מיטביות, כלומר, דברים שהוכחו כבר כמוצלחים בארגון מסוים, ושיתופים נתנה פה יד בשביל, כמו שאתה אומר, לקחת את הידע הסמוי הזה, את הפרקטיקות האלה שהם מה שנקרא תורה שבעל פה, להפוך אותם לתורה שבכתב, ולהפיץ אותם בסקיילים הרלוונטיים, כדי באמת, to spread the rumor, מה שנקרא, ולהביא את הפרקטיקות האלה בעוד ארגונים.
כן, לגמרי, לגמרי. עכשיו תראי, כדי שרגע לא נהיה בהכי כאילו, תראי, מאז, אני עבדתי 5 שנים בשיתופים, ומאז עזבתי את שיתופים, והרבה גלגולים. אני חושבת שהסיפור הזה של אני כאילו בעצם בפנייה שלי אלייך, עוד הייתי בתמימות הממלכתית הצבאית שלי. וגם נגיד, גם ב, יש פה כל מיני מילים שאמרת המילה הוגנות, או אפילו הייתי אומרת, קודם עלתה לי המילה נדיבות. זה לא היה מנדיבות. זה לא היה מי טוב, אני מיליונרית.
אני
זה
אתן.
גם, זה גם לא שהייתי מיליונרית. כאילו באמת זה, אני חשבתי שמה שהדבר הזה שווה עבורי, או חשבתי גם שאת לא מעריכה, אגב ניהול ידע, אני חושבת שאנחנו כמעט כולנו, כשאנחנו עושים, בסופו של דבר עושים איזה תמחור, והערכת שעות, אני אומרת, בטח בתהליכים של פיתוח הדרכה, תמיד אומרת לאנשים, גם אני, אחרי המון פרויקטים, והמון, כשאני עושה תמחור, כמעט תמיד בסוף צריך להכפיל ב-2 או ב-4. כאילו אין פה, זה מאוד מסובך לתמחר את הדברים האלה, והתמחור שלך היה באופן קיצוני.
לא צריך להעליב גלי. השתפרתי
מה. אמרתי, התחלת איזה. הוא היה תמחור חסר, אבל אני יודעת שמאז, איך לקרוא לזה, המשולש או המרובע של הקרדיטציה, רגע צריך להגיד שבאיזשהו שלב אני עברתי צד בשיתופים, ונהייתי הספק שלפעמים מייצר את הידע עבור שיתופים. ואז הדברים נהיים גם יותר מסובכים, כי למשל כשאני עובדת במשרד ממשלתי, ועכשיו נגיד אני עובדת במכרז של שיתופים, נגיד אם יש חוברת שהיא 8 תובנות על 8 שנים במשרד החינוך, אני יועצת מטעם שיתופים, אני הולכת, זה כאילו מסובך, אבל זה דברים שהם קוראים יומיומי.
אבל אמרנו פשוט.
אבל זה תכף יהיה מאוד פשוט, המתח יהיה פשוט. אני יועצת, עצמאית, שעובדת מטעם שיתופים במכרז עבור משרד החינוך. ועכשיו כותבים מסמך שממצא, הוא בעצם, הוא מין מדריך.
כן, אורז איזשהו ידע.
הוא ידע ברמה מאוד גבוהה, מאוד משמעותית. עכשיו, אם נלך לקצה, משרד החינוך שילם.
כן, למי זה שייך?
על פיתוח הידע הזה. שיתופים זה הגוף.
שממנו תח לצורך העניין.
שהוא גם הגוף המקצועי שמחזיק, שגם יש לו מנדט על הידע הזה. אני בקצה, ודוקטור בתחן ויינבר, ונגיד מיכל עוזרי לצורך העניין במשרד החינוך, אנחנו הבנות אדם
שישבו
את הדבר הזה. עכשיו, אגב, מה שעשיתי בצבא, באתי מעולמות צבאיים, וגם הייתי אזרחית עובדת צהל איזו תקופה, בעולם של צבא, זה נחשב, זה חלק מהיום הממלכתיות חזרה
כן, זה הקפיטל למחוזותינו.
את לא חותמת גלי סמבירה, כאילו, זה, ש... זה צבא הגנה לישראל, כאילו, זה כבוד שכתוב צבא הגנה לישראל. אני חושבת, ואני בטח היום מאוד, אני גם מוכנה לחזור על זה הרבה פעמים, שקרדיט הוא גם אחריות. זה לא קרדיט במובן של, הנה, אני כתבתי משהו, זה גם האחריות שלי על כל מילה שכתובה שם.
אז אני אספר לך עוד קוריוז על הסיפור הזה בינינו. פספורד נראה לי שנתיים אחר כך או משהו כזה, אני עסק צעיר של שנתיים, ולקחתי איזה יועצת מקצועית לפיתוח עסקי, להבין אם אני בתמחירים נכונה, בשיווק נכון וכולי. נאמרת שמי, קחי איזה 4-5 לקוחות שאת סומכת על דעתם המקצועית, שרוצים בטובתך, ולכת שאלי אותם למה הם לקחו, למה הם לא לקחו, למה הם נשארו, למה הם עזבו, מחירים, איזה תובנות, מה, לכי תלמדי קצת. תהליך מאוד מביך לכשעצמו, ואחד מחמשת אנשים שישבתי איתם זועת, ושאלתי אותך, ואחד הדברים, אני חושבת הכי משמעותיים שאמרת לי, זה על המלחמה שלי על הלוגו. מה דרך, מה זה, יצא המדריך, או ייצאו חומרים וזה, והלוגו של אורטל ניהול ידע לא יהיה על הדבר הזה, ואמרת לי, אורטל, יש איזה, כן, בצפה, בצבא, כאילו זה להיות מאחורי הקלעים ולנשום אוויר פסגות. כאילו, אמרה, עזבי, אם אני לקוח מרוצה, ואני צבא הגנה לישראל, אני שיתופים, אני לא משנה מי, רכשתי את השירותים שלך ואני מרוצה, יהיה קרדיט לשם שלך, אבל לא צריך שאתה לא גם של כולם למרוח אותם בכל מקום, זה כבר יעשה את שלו. זאת אומרת, הסיפור הזה באמת כאילו של מצד אחד את אומרת, ואני רואה את זה בהמון ארגונים, גם ברמה הפנים ארגונית, לא רק בין ספק ללקוח, של גם למי שייך הידע, גם במובן של האחריות.
לא, אני אומרת, יש שייך, כאילו השייך הוא כבר דעת, הוא כבר לוקח את זה כבר לאיזה מקום.
לא, אבל אני אומרת כאילו זה גם השייך, זה גם האחריות כמו שאמרת, אבל גם היוקרה. ממש בהמון היבטים שכבר אתה אומר, אני כבר משקיע בתוך איזשהו מאמץ, בטח אם זה דבר שעשיתי אותו במאמץ גדול ולא על הדרך, והתגייסתי לטובת איזה משהו, והשארתי חלק מהנכסים שלי כנכסים של הארגון, לפחות שיהיה איזה, דעת, איזה תחושה שיש איזה קרדיט או משהו, והרבה ארגונים נורא מוטרדים מזה. כלומר, מתן הקרדיט למי שכתב, למי שיצר, מתי זה ידע של הארגון, מתי זה ידע של הפרט.
ואז, אמרתי קודם, כאילו, פשוט, המתח הזה הוא ברור, הוא מובנה. ואז אני אומרת, נגיד חלק, הרבה פעמים מה שאני אציע במצבים האלה, זה שהזכויות יהיו משותפות, לא בבית משפט, אני לא עורך דין, לא מבינה בזה הרבה. אבל הדבר הזה יכול להכיל יותר מזכויות, זאת אומרת, אם עכשיו זה גם שלי, וגם של שיתופים, וגם שיתופים יכולים להשתמש בידע הזה, וגם אני יכולה להשתמש בידע הזה, שוב, באמירה, בדיוק כמו שתיארתי קודם, כאילו, בסדר, אז זה משפט טיפה יותר ארוך, אבל הוא אומר את הדבר בצורה יותר מדויקת, זה פותח על ידי אורטל, שמלץ, עבור שיתופים, והשורה
שלי, עשו בזה שימוש.
כן. כן, כן, כן.
אז בוא נלך שנייה עם זה קומה אחת קדימה בסיפור הזה של ידע שזורם בין ארגונים. הרי בסוף, עמותות וארגונים חברתיים גם צריכים להתקיים, כלומר, הם צריכים הכנסות, הם לפעמים אפילו ניגשים לאותם מכרזים ממשלתיים, נלחמים על אותם כספים של אותם תורמים וזוונות וכו' וכו'. ועדיין יש שם ה-DNA החברתי הזה של השיתוף בידע, כן, הרצון, בסוף, כמו שאמרת, היא לא שורת הרווח. בסוף יש כאן אנשים עם מוגבלויות, יש כאן נשים עמוקות, יש כאן ילדים רעבים, יש איזו קואליציה של ארגונים שמטפלת בכל תופעה כזאת, יש שם פוטנציאל אדיר גם לשיתוף בידע, אבל זה לא טריוויאלי, כלומר זה לא בהכרח קורה ביום יום, כי גם שם הפוליטיקה והמריבות על המשאבים הם גם חלק מהעניין.
וגם צריך להגיד שגם שם יש קטנים וגדולים, יש מפלצות ענק גדולות וחזקות, ויש ארגונים קטנטנים וחסרים בידע. אני חושבת שכשמדובר בידע המקצועי, וגם כאן אולי צריך לעשות איזו הבחנה בין ארגונים שהם ארגוני שירותים, שאם אני מסתכלת על ארגונים שהם נותנים שירותים, בדרך כלל הם ישמחו לחלוק את הידע שלהם, עם ארגונים, אם עכשיו יש ארגון שרוצה לפתח את אותו מודל עכשיו, נגיד בעיר אחרת, או בקבוצה אחרת בחרדים, או בזה, שם יש הרבה מאוד נדיבות בידע המקצועי. איפה שבהרבה מקרים יש התנגשויות ומתחים, זה במקומות שהם יותר רעיוניים. זאת אומרת, של, כאילו ששם יש ויכוח, אני אומרת, אם אפילו נלך גם לעולמות שהם סמי-פוליטיים, פוליטיים במובן הרחב, לא במובן המפלגתי, שם הסיפור של ידע, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על ארגונים חברתיים, או מסתכלים על אסטרטגיות של ארגונים חברתיים, ארגון שהאסטרטגיה שלו היא שירותים חברתיים, הידע שלו הוא נוצר כחלק מאותו שירות. ארגונים שהאסטרטגיה המרכזית שלהם היא באזורים של תפיסות עולם, של מחקר, אידיאולוגיות. של אידיאולוגיות, שם הסיפור של ידע, הידע הוא נשק, הוא הדבר שרבים עליו, שמתווכחים על, גם המידע וגם הידע.
הוא כאילו חלק מהמשגת הבעיה, חלק מהמשגת אסטרטגיית ההתערבות.
כי זאת אסטרטגיית הפעולה המרכזית של אותו ארגון. זאת אומרת, אם אני עכשיו, סתם, ניקח נגיד את שחרית, כמכון לחשיבה פוליטית, ובשחרית, אחד, נגיד המונחים שנוצרו לזה, המונח, נגיד, טוב משותף. עכשיו ראש ממשלה אומר טוב משותף. מצד אחד, לשחרית יש אינטרס. שכולם יגידו טוב משותף. זאת אומרת, אנחנו אמורים להיות מיסיונרים. אנחנו רוצים שכולם יגידו טוב משותף. מצד שני, קודם כל, האם הם אומרים טוב משותף?
כן, הגרינווש.
והם מתכוונים לאותו דבר, וגם הדבר השני, עכשיו אני אומרת, המונח הזה כבר הופך גם לכלי לתקוף, או להסביר, או לתווך.
את התפיסה עצמה של טוב משותף.
כן, או להתנגד לתפיסה הזאת. זאת אומרת, זה כבר נהיה, ואני אומרת, אם הולכים למחקר, אז בכלל, כאילו זה... מאחורי כל גוף, שהוא גוף ידע בסביבות החברתיות, יש תשתית של תפיסות עולם, שהיא לפעמים שקופה לחלוטין. אני אתן לך דוגמה רגע, זה לוקח אותנו לעולמות קצת אחרים, אבל דוגמה אמיתית ממשרד החינוך. היה איזשהו כנס, ואומרים, אוקיי, לכנס הזמינו את מכון בן ליר, והזמינו את הדווה, ואז מישהי רואה ברשימה שהזמינו גם את פורום קהלת. ואז היא אומרת, ואז מישהי בפגישה אומרת, לא, 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 מה פתאום קהלת? קהלת זה גוף פוליטי. לא אי אפשר להזמין גוף פוליטי למשרד החינוך. אז אני אומרת לה, תגידי, ומכון ון ליר והדווה, הם לא גופים פוליטיים? שוב, פוליטיקה במובן הרחב. לכל אחד מהארגונים האלה יש תפיסת עולם, שהיא תשתית של תפיסת עולם, שמשפיעה בצורה מאוד מאוד מהותית על המידע, על הידע ועל המחקר שהגופים האלה מוציאים. זאת אומרת, אם נגיד את זה אפילו בצורה יותר, זה הגופים האלה יש להם מטרה. יש להם מטרה שהיא חברתית, פוליטית, והמידע והידע משרתים את המטרה הזאת. ואני אומרת, גם אלה ארגונים חברתיים. זאת אומרת, זה...
זאת אומרת שם, זה ארגונים שכבר הידע הוא חלק מבאמת תפיסת הפעולה והתפיסה הפרסומת.
הוא אסטרטגיית הפעולה שלהם.
ואז המקומות ששיתוף בידע שם פחות.
כן, כן, כן. אבל בארגונים שעוסקים בשירותים יותר, שם גם נגיד ש... אגיד את זה, אולי זה לא טוב זה, אבל אני אומרת את זה בהרבה מקומות, אין לי בעיה להגיד את זה. באזורים של השירותים החברתיים, יש המון כסף. יש המון כסף, יותר מזה, יש פחות מדי ארגונים ומבצעים טובים, יחסית...
למשאבים שעומדים לדבר הזה?
ההיצה. יש מצבים שהממשלה, שמשרדי ממשלה יוציאו מכרז, ואף אחד לא ייגש למכרז. כי אין מספיק ארגונים, מספיק מקצועיים, מספיק טובים, ויש ארגונים שיגידו, אגב שוב, גם השוואה לעסקי.
לא יש, שווה לי.
יותר מזה אפילו, יש ארגונים שיגידו, אני הגעתי לגודל שהוא טוב לי, אם אני אגדל יותר מזה. נגיד ארגון שיש לו 200 עובדים.
יכול להיות שזאת תהיה חרב הפיפיות בתוך הדבר.
דוגמה אמיתית, ארגון שיש לו 200 עובדים ו-5,000 מתנדבים. ואומר לעצמו, אם אני גדל מעבר ל, לא יודעת, 150 מיליון, אני מתחילה לאבד את רוח הדברים, אני מתחילה לאבד מתנדבים, כי אני כבר הופכת למשהו שהוא כבר נתפס.
קצת מסחרי בעניין הזה.
יותר, כן. אני אומרת, מקצועי. אז יש פה איזה טרייד אוף, שהוא מעט מאוד ארגונים מצליחים להחזיק את המתח הזה. ואז ארגון אומר, מה שבעסקי, לא יודעת אם... ארגון...
מה, מספיק לי.
כן, זה, מספיק גודל, לי. זה גודל טוב לי. כן. כי העניין הוא לא... ואז... יש לי אינטרס להפוך את הידע שלי, ואז תראי ארגונים מקימים בתי ספר.
נכון, מכשרות, מכוני הכשרה.
כן, אני אכשיר ארגונים, נגיד, שוב, בסביבות אחרות, עם הידע שלי, והם יעשו את זה, ואני לא אגדל, אבל אני אעביר את הידע שלי.
אני רואה הרבה מקומות, הרבה ארגונים חברתיים, שבאמת האזורים שבהם מפיצים את הידע שלהם, זה לא באמת דרך מה שאמרנו, אז כן, השולחנות העגולים, אבל איזשהו מאמץ משותף של ארגונים דומים לקדם איזה אג'נדה משותפת, בעיקר באמת בתחומי השירותים. או ארגונים שבאמת הם מקימים איזה זרוע הדרכתית, כלומר רוצים לקחת את הידע שלהם ולהפיץ אותו הלאה בכסף, לא בכסף.
ומכירת שירותים, זה כאילו
זה חלק מה... זה נהיה בדיוק, זאת אומרת, הידע נהיה נכס כלכלי של הארגונים האלה. אני רוצה אבל כן לשאול שאלה אחרונה, כאילו במגמות קדימה שאת רואה, כאילו במגזר החברתי, דווקא בהיבטים שבאמת קשורים לעולמות של פיתוח ידע משותף. כלומר, בסוף הארגונים קמו להיטיב איתנו, נכון? כלומר, זה ארגונים שלהם איזה עוולה שהם רוצים לתקן, או רעיון שהם רוצים לקדם, שאמור להיטיב. עם קבוצה מסוימת שהם מקדמים. איך את רואה את המקומות האלה? כלומר, זה הולך למקומות בהם של יותר מאמצים משותפים, של פיתוח ידע משותף, של הקוד פתוח הרומנטי הזה של לפני 15 שנה וכו', או דווקא, כמו בהרבה מאוד דברים, הם רוצים להיות נורא נורא דומים דווקא למגזר העסקי, ולהתבדלות, ולשמירה על הידע באמת כאיזשהו כוח או נכס כלכלי מאוד מאוד גדול. איך את רואה את ה...
אז תראי, בגלל שאני נמצאת, אני ממש באותו יום יכולה להיות בפגישה אחת הלקוחה, אני יכולה להיות המנכ"לית של העמותה שמזמינה אצלך עבודה, וחמש דקות אחר כך, בפגישה הבאה, אני המתכננת שמציעה את השירות לעמותה. והזיגזוג הזה מצד אחד הוא מאפשר נקודות, קודם כל אגב זה משהו שאני מציעה לכולם, כאילו לעשות כזה כמו אדוני ראש, להחליף ליום אחד, יום אחד אני אומרת הרבה פעמים לאנשים בממשלה, יום אחד לכו תהיו עצמאים, יום אחד תדאגו למשכורת, יום אחד תהיו מנכ"לית של עמותה, יום אחד לא תשנו כי יש לכם או אין לכם משכורות בתחילת החודש. אז אני, אני, אני כל הזמן חיה את המתח הזה. וגם מחפשת פתרונות יצירתיים, לאיך, כמו שאמרתי קודם, איך אפשר להכיל את כל הדבר הזה, ואיך אפשר למצוא פתרונות שהם יותר גדולים. המחשבה שלי היא תמיד חיבורים, היא תמיד שיתוף אינטרסים. המחשבה האוטומטית שלי היא שיתוף אינטרסים, ולא ניגוד אינטרסים. עכשיו נגיד רגע, תראי, השיעור הראשון בתואר שני פסיכולוגיה ארגונית, השיעור הראשון שלמדתי אומר דבר מאוד פשוט, שלארגונים יש רק מטרה אחת, לשרוד. ומרגע שזאת התפיסה שלי לגבי ארגונים, ארגונים זה אחלה, זה בסדר, אני חלק מהם, אבל מציע לכולנו לזכור שארגון הוא, כמו שיש קהילות מדומיינות, הוא איזה שלד מדומיין.
מישהו יציא אותו.
שהיה צריך לרשום באיזה מקום. והיום אני עובדת בעשר שנים האחרונות, בארבעה או חמישה ארגונים במקביל. חלקם מתחרים. לא מתחרים, מתחרים במובנים מסוימים, הם מתחרים אחד בשני. אבל יש לי איזושהי יכולת, כן, לדעת איפה האינטרסים משותפים, ואיפה האינטרסים נבדלים, ולייצר את ההבחנה הזאת. אני חושבת שככל שנצליח לשכלל את היכולות האלה, שלראות את הדברים...
פרספקטיבות שונות.
פחות שחור לבן, זאת אומרת, פחות שחור לבן, או פחות סכום אפס. זאת אומרת, יכול להיות שאת הרווחת ואני הרווחתי, ולא בהכרח אם את הרווחת, אז אם את ניצחת, אז אני הפסדתי. ולהסתכל, אני אומרת, בעולם החברתי אנחנו מדברים היום הרבה על קולקטיב אימפקט, אז להסתכל על אימפקט. נגיד את זה רגע בסיפור שאני אוהבת כאילו על אימפקט, על מה זה אימפקט. תדמייני רגע כמה סינים עובדים כזה בשדה, עובדים נורא קשה בשדה, כולם זה, ואז תזיזי את המצלמה, תרחיק את המצלמה עוד הרבה הרבה, תחלילי אחורה, אחורה, תראי פתאום בקצה של הפריים יש איזה עץ, ועל העץ יושבת איזה עוד איזה סינית, והמצלמה מתקרבת לסינית הזאת, אומרת לה, תגידי, מי את? המראיינת אומרת לה, מי את? ואומרת לה, מה זאת אומרת? אני המנהיגה. והשאלת נרגילה, אני מראיינת, אומרת לה, את המנהיגה, את יושבת פה על העץ, מסתכלת על כולם עובדים, איזה מין מנהיגה את. והיא אומרת לה, תראי, כדי לראות לאן מתקדמים בשדה, צריך לשבת מספיק רחוק. עכשיו, היכולת הזאת של להסתכל שדה, זאת אומרת, אני חושבת שככל שיותר אנשים יחזיקו, בכל מיני הקשרים, אגב, גם בהקשרים העסקיים, יש לדבר הזה משמעויות, ואני חושבת שזה דבר שהוא נכון. שמישהו בשדה החברתי, אגב, זה בדרך כלל זה קרנות פילנטרופיות, כן. מסתכלות על השדה. אבל אני חושבת שכל מי שנמצא בסביבה הזאת, ואומר, אומרת לעצמה, אני, השאיפה שלי היא אימפקט, היא צריכה לחשוב שדה.
זה מיד אומר, השותפויות, זה מיד אומר לחשוב
כזה. ואחר כך גם, ואני אומרת, לא להיות איזה טמבלית או פריירית, כן, ואיזה. בוא. ואחר כך גם לחשוב, כאילו, איזה ידע הוא של מי, ואיך מתנהלים עם הידע.
אבל אני שבשדה יש יותר מעשרה סינים האלה שלך, יש עוד עשרה סינים של מישהו אחר.
בוא נקח, המחשבה האוטומטית, היא כל כך האינטרסים הצרים שלי, שאני אומרת, כאילו, מה שחסר בעולם, זה מחשבה על השדה. זאת אומרת, אני לא אומרת שהאינטרסים, לפעמים גם אני אומרת, את יצאת פריירית. אבל אני חושבת שהמחשבה שחסרה בעולם, היא המחשבה על השדה. ולא, המחשבה על האינטרסים האישיים שלי היא מחשבה מאוד נפוצה במקומותינו. ולכן המחשבה שצריך לאמן את השריר שלה היא המחשבה של השדה.
אני לוקחת, המחשבה של השדה זה מאמן. גלי, שאלה אחרונה, אם לא היית בשדה החברתי, מה היית עושה?
יושבת בים.
מה לי מולה?
לא, אני אגיד לך, זה לא, זה אמיתי. אני נולדתי בערב פסח. מיכל עוזרי פעם כתבה לי ביום הולדת, בגלל שנולדתי בערב פסח, אז אני עבדות וחירות באותה מידה.
מגולמים בך.
באותה מידה, גם עבדות וגם חירות. לפני המון שנים אמרתי זה, אמרתי, טוב, די, נמאס לי להיות שכירה, אני אהיה עצמאית. עכשיו גרתי בבית ינאי באותה תקופה, אמרתי, טוב, אני אהיה עצמאית, יש לי המון ידע, ואני אהיה יועצת, ויתכנן, זה. ועבר חודש, ועברו חודשיים. וראיתי שאין כסף בחשבון בנק.
באופן מפתיע.
לא, אני רגע. טוב, אני קמה בבוקר והולכת לים. זה לא, אני, זה, כנראה שאם לא הייתי בעולם הזה, הייתי כל היום בים. כשאני לא אצטרך להתמנה, אני כנראה יהיה בים.
אנחנו נפגוש אותך שם, ממש נקרא.
כן, אני לא צריך לחשוב עבודה כל הזמן, אפשר לשאול דבר.
גלי, היה תענוג. היה כיף גדול. תודה, תודה, תודה שבאת.